שידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים. היום יום ראשון, השיעור השבועי מפי הרב בנימין תבורי במועדי השנה, שיעורים בנושאים שונים שקשורים למועדים. הרב תבורי.
בשבוע שעבר דיברנו על הלכות של שלושת השבועות. ואמרנו את ההגדרה המפורסמת של הרב סולובייצ'יק, שהאבלות של שלושה שבועות מקבילה לאבלות של י"ב חודש על הורים, ואילו התקופה השנייה של אותו זמן, דהיינו, או בין ראש חודש מנחם אב לתשעה באב, או שבוע שחל בו, הוא דינו כמו שלושים. ובכן, בוא נלמד מה הדינים באמת, גם מדינה דגמרה, גם מבחינת המנהג, וגם ממה שנוהגים היום בעניין תשעת הימים ושבוע שחל בו. המשנה במסכת תענית, דף כ"ו עמוד ב', אומרת, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. מעניין שהתקופה הזאת שאנחנו קוראים לה תשעת הימים, מוזכרת במשנה רק לעניין הנקודה הזאת, ממעטים בשמחה. במשנה לא מזכירים איך ממעטים בשמחה, מה הכוונה למעט בשמחה. השולחן ערוך מביא את ההלכה הזאת, ממעטים בשמחה, השולחן ערוך כן מזכיר עניין אחד בקשר לזה. מי שנכנס אב, אומר השולחן ערוך המחבר בסימן תף קופנון א', מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. ובר ישראל דית לדינה בדי קוטי לשתמת מני דרי המזלי. אחד שיש לו משפט עם לא יהודי, עדיף להשתמט ממנו משום זה לא נקרא תקופה מתאימה לעם ישראל. המזל שלנו כאילו רע באותה תקופה. ולכן כדאי להשתמט מהמשפט. המשנה ברורה מציין שהעניין להשתמט הוא כל החודש. עד ראש חודש אלול. הוא אומר, אבל לכל הפחות עד אחרי תשעה באב. חוץ מזה, דין של ממעטים בשמחה אין לו יישום מעשי. הרמב״ם, כשהוא מביא את ההלכה הזאת ממעטים בשמחה, אפילו לא הזכיר את התוספת שנמצאת בשולחן ערוך. הוא אומר פשוט מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. הערוך השולחן אומר שבעצם הרעיון הוא שבתקופה הזאת אין הלכות מיוחדות מה שצריכים לעשות. אבל יש עניין באופן כללי למעט בדברים שמסמכים. ולכן הוא דן בקשר למנהג של מסע ומתן באותה תקופה. ואומר שאולי בכל מקום ובכל זמן ממעטים בשמחה לפי מה שנראה באותה תקופה באותו מקום. אבל אין הלכה ספציפית שמבוססת על ממעטים בשמחה, אלא זה עניין כאילו אישי וציבורי באותו זמן ובאותו מקום. הדין של שבוע שחל בו, הוא כבר נזכר במשנה ביתר דיוק. אותה המשנה בתענית כ"ו עמוד ב', אומרת שבת שחל בו תשעה באב, שבת שחל תשעה להיות בתוכה. כאן אסור מלספר ומלחבס. הדין של תספורת וכיבוס בגדים, במשנה כתוב שזה אסור רק בשבוע, שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה. ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. אז דהיינו שלפי דין המשנה, יש עניין של מיעוט בשמחה בתשעת הימים, ואילו שבוע שחל בו יש איסור בתספורת וחיבוס בגדים. הגמרא להלן בדף כ"ט עמוד ב' מביאה כמה וכמה דעות בקשר לתשעת הימים. אמר רב, לא שנו על לפניו, אבל אחריו מותר. בזמן שכתוב שבוע שחל בו, זה שבוע שחל בו עד תשעה באב. אבל אחרי תשעה באב, לפי הפירוש המילולי של רב מיד שמסתיים תשעה באב, בצאת הכוכבים של תשעה באב בכניסת עשירי באב, הכל מותר. שמואל אומר אפילו לאחריו נמי אסור. לפי שמואל, יש באמת שבוע שחל בו, וזה באמת שבוע. אז אם תשעה באב חל ביום שלישי, למשל, אז מסיימים את אותו שבוע, בסוף השבוע. אילו לפי רב, הדין של האבילות מסתיים מיד בתשעה באב. היות שבמשנה כתוב בחמישים מותרים לכבוד שבת, אז באמת לכאור המשמע כשמואל, שכל השבוע אסור, אלא ביום חמישי זה כבר מתחיל להיות מותר, אומרת הגמרא, לא, הגמרא דוחה את זה, ואנחנו כמובן פוסקים לפי רב, הרי יש כלל בהלכה, הלכה כרב באיסורי וכשמוע בדיני, לכן פוסקים כרב, ולאחרי תשעה באב, לפי דינא דגמרא, הכל מותר מיד אחרי תשעה באב. אבל, יש עוד מחלוקת בגמרא, שהגמרא אומרת, מביא הדעה בברייתא של רבי מאיר, שאסור לספר ולכבס מראש חודש עד התענית, רבי מאיר ורבי יהודה אומר כל החודש כולו אסור, רבי שמעון גמליאל אומר אינו אסור על אותה שבת בלבד. אז יש דעה אחת, שבאמת האיסור של תספורת וחיבוס בגדים מתחיל מראש חודש, ואילו יש דעה שנייה שכל החודש אסור, ואנחנו פוסקים כפי המשנה הזאת, שיש רק דין של שבוע שחל בו. השולחן ערוך, בסימן תקופנון א', סיב ג', קובע, שבוע שחל בו תשעה באב, אסורים לספר ולחבס. אפילו אינו רוצה ללובשו אתה, להניחו לך תשעה באב. אז לפי המחבר, באמת יש רק דין שבוע שחל בו, לפי מה שכתוב במשנה. באותה משנה שלמדנו בדף חפה ומובד, יש איסור בשבוע שחל בו של תספורת וחיבוס. כמובן מנהג ספרד מבוסס על דעת המחבר, ואילו הרמה שם אומר, אנו נוהגים להחמיר בכל זה מתחילת ראש חודש, עד אחר התנית, אם לא לצורך מצווה. אז המושג של תשעת הימים, ש... יש בו איסור של תספורת וחיבוס, אומר הרמה, זה מתחיל בתשעת הימים. כמובן, המנהג של האשכנזים הוא להחמיר בתספורת גם מ-17 בתמוז. אז מה מתווסף בראש חודש אב לעניין תספורת? אז לפי מה שהזכרנו בשבוע שעבר, בשם הרב סולובייצ'יק, יש דין מעניין בשלושת השבועות עד ראש חודש מותר להתגלח, בגלל שזאת אבילות של י"ב חודש, ואחרי שיעור גערה שבן אדם אינו נראה, או אולי להפך, הוא נראה מנובל, לכן בתקופה הזאת אומר הרב שמותר להתגלח, הרי מי שמתגלח כל יום, אז אם הוא עובר שלושה ימים או ארבע ימים בלי להתגלח, הוא באמת לא נראה יפה. לכן הרב התיירתיק להתגלח תוך שלושת השבועות, אבל איסור תספורת בשבוע שחל בו או בתשעת הימים לפי מנהג אשכנז הוא יסודו בדין 30, ובדין 30 אנחנו מחמירים אפילו בתגלחת ותספורת. הדין של השולחן ערוך מופיע בהקשר של שבוע של שבוע שחל בו לפי המחבר ותשעת הימים לפי מנהג הרמה. אבל לפי המנהג שלנו, שבאמת אנחנו אוסרים בני אשכנז, אנחנו נוהגים להחמיר בכל הדברים האלה מראש חודש, האם בכל זאת יש הבדל בין תשעת הימים לבין שבוע שחל בו? הרי תשעת הימים, באמת, מנהג האשכנז להחמיר, אבל זה לא מבוסס על דין הדגמרה. לפי הדין של המשנה, הרי אנחנו פוסקים שזה רק עניין שבוע שחר בו. אפילו לפי המנהג שלנו, יש מקום להסתפק אם יש הבדל בכל זאת בין הדין של שבוע שחר בו לבין תשעת הימים. מצאנו חילוק כזה ברמה בעצמו. בסימן תפקוף נון א', סעיף ת', כתוב שמנהג אשכנז, או בעצם גם המחבר אומר, שיש נוהגים לא לאכול בשר ושלא לשתות יין בשבת זו. לפי המנהג אשכנז של הספרדים, כתוב בשבוע שחר בו יש מנהג לא לאכול בשר, אבל גם המחבר מביא מנהג שמוסיפים מראש חודש עד התענית, ואפילו יש מנהג יותר חמור ויותר מעניין, שהזכרנו בשבוע שעבר, שיש מנהג להחמיר לא לאכול בשר ולשתות יין בכל שלושת השבועות. אבל בכל אופן, לפי מנהג המחבר, לפי המנהג הראשון, ודדמה לי שכך נוהגים רוב הספרדים, שהמנהג הוא לא לאכול בשר בשבוע שחל בו, לא לשתות יין. אבל בעניין של סעודת מצווה, יש דווקא חילוק בין תשעת הימים לבין השבוע שחל בו. אומר השולחן ערוך שם בסיף י' שלצורך מצווה, למשל לשתות יין בהבדלה, מותר גם בשבוע שחל בו. בסעודת מצווה אומר הרמ"א שבסעודת מצווה כגון מילה, פדיון הבן, וסיום מסכת, וסעודת אירוסין, אומר הרמ"א, מותר לאכול בשר ולשתות יין, כל אלה השייכים לסעודה. אבל יש לצמצם שלא להוסיף. מה זה כל השייכים לסעודה? דיינו כל האנשים שבדרך כלל היו הולכים למסיבה כזאת. אחד שהוא קרוב או מכיר, חבר, מי שבאמת אחרת היית מזמין אותו, אפשר להזמין אותו בתשעת הימים. זאת אומרת, אחד שסתם אתה מכיר אותו באיזושהי צורה, והוא שמע שיש סעודת מצווה והוא רוצה להגיע, בגלל שהוא רוצה לאכול בשר, אחרת במשך השנה הרגילה, הוא לא היה מגיע. אותו לא רצוי להזמין, אבל שהוא לא יגיע. אבל כל האנשים השייכים לסעודה יכולים לבוא לסעודת מצווה בתשעת הימים. אבל, אומר הרמ"א, בשבוע שחל תשעה באב בתוכה, אין לאכול בשר ולשתות יין, רק מניין מצומצם. אז בשבוע שחל בו, הדין לפי הרמ"א הוא יותר חמור, שמותר אמנם לעשות סעודת מצווה, ומותר להגיש בשר ויין, אבל כאן אי אפשר להזמין או לא יכולים לבוא אנשים אף על פי שבדרך כלל הם היו כן משתתפים בסעודה כזאת. אבל רק במניין מצומצם יכול לאכול בשר ולשתות יין בשבוע שחל בו אפילו בסעודת מצווה. אז אנחנו ראינו שהרמ"א בעצמו הבחין בין הדין של שבוע שחל בו לבין תשעת הימים. שאלתי שאלה בעניין מחנה קיץ. יש מחנה שאני משתתף בו כל שנה, בשנים האחרונות, מחנה של בני עקיבא, מושבה בחוץ לארץ. ושם, הרי יש בעיה רצינית לקיים את מנהגי שלושת השבועות, שבוע שחל בו ותשעת הימים. הרי כל המחנה מבוסס על עניין של שמחת מריות. החבר'ה משתתפים יחד בכל מיני אירועים ודברים, ואי אפשר לתאר שאנחנו נבנה מחנה שלא תהיה שמחה במחנה גם באותה תקופה. וכל מיני שאלות התעוררו, והחלטנו לשאול את הרב עמיטל לפסוק שאלות בקשר למחנה. אני לא רוצה לצטט דברים בשמו, משום שלא כתבנו את הדברים, וזה לא מוקלט, אבל נדמה לי ששאלנו אותו, האם יש מקום להתיר יותר בתשעת הימים, מאשר בשבוע שחל בו. משום שאחד זה מדינה דגמרא, ואחד זה רק מנהג. ונדמה לי שהרב עמיטל הסכים, לא לגמרי חס ושלום, לעקור את המושג של תשעת הימים, אבל יש דברים שבקושי אפשר להתיר בתשעת הימים, ואי אפשר להתיר בשבוע שחל בו. ויכול להיות שהסיבה תמונה במשנה בעצם שלמדנו בדינים שלמדנו. שבוע שחל בו, באמת יש בו דין של י"ב חודש, של 30, כפי שהגדיר הרב סולובייצ'יק. אבל מנהג אשכנז הוא באמת להחמיר בתשעת הימים, מראש חודש. האם הכוונה שאנחנו נוהגים להגיד מראש חודש עד תשעה באב, זה מקביל למה שהרב סולובייצ'יק הסביר, זה דומה לאבלות של 30, או אולי נגיד הפוך, שבעצם שבוע שחל בו זה דין של 30. ומראש חודש עד שבוע שחל בו, זה לא מבוסס על אבלות של 12, של 30, אלא זה מבוסס על הממעטים בשמחה. איך ממעטים בשמחה? אז אולי נוהגים להחמיר למעט בשמחה, על ידי זה שאנחנו נמנעים מלחבס בגדים, מלאכול בשר ולשתות יין וכדומה. אבל אולי ההגדרה של אותו האיסור שונה בתשעת הימים מאשר בשבוע שחל בו. שבוע שחל בו זה ממש דין של 30, ואילו מראש חודש עד שבוע שחל בו זה ניהוגים שקיבלנו על עצמנו כדי להרגיש לממעט בשמחה. נזכור שבתחילת הדברים אמרנו היום שאין הגדרה מיוחדת לממעטים בשמחה. אמרנו זה דין כללי, רעיון כללי, שבאותו מקום, באותו זמן, צריכים להחמיר בכמה דברים, להרגיש שאתה ממעט בשמחה. ואולי, לכן יש הבדל במנהג אשכנז בין שבוע שחל בו לבין כל תשעת הימים. אבל בזמן שאנחנו מדברים על שבוע שחל בו, הרי מיעטנו את השבוע ואמרנו שהשבוע בעצם זה רק עד אחרי סיום התענית. אבל יש הלכה אחרת שקשורה לנושא. מה קורה כשתשעה באב חל ביום ראשון? אז לכאורה, אם באמת פוסקים כשמואל שיש שבוע שחל בו, אז עדיין יש שבוע שחל בו גם לאחרי תשעה באב. אבל הרי אנחנו פוסקים כרב, שמיד אחרי תענית הכל מותר. ובכן, לכאורה אין שום דין של שבוע שחל בו באותו שבוע, באותה שנה. ואכן, פוסק המחבר בסימן, באותו סימן, תף קופנונה לפסיף דלית, שאם חל תשעה באב ביום ראשון, אני בכוונה מדלג משהו, אז מותר בשתי השבתות, בין שקודם התנית, בין שאחריו. בדין הזה, חוזה זה פשוט. הרי יום ראשון מתחיל, זה תחילת השבוע, ואין שבוע שחל בו, יש דין תשעה באב באותה שנה. אבל השאלה יותר מסובכת, בזמן שתשעה באב חל ביום שבת. וכמובן אנחנו לא צמים בשבת, ודוחים את התענית ליום ראשון. מה הדין במקרה כזה? האם יש שבוע שחל בו? או לא? באותה הלכה, עכשיו אני אקריא גם את הקטע שדילגתי לפני כן, אומר המחבר, לאחר תענית מותר לספר ולחבס מיד. אם חל תשעה באב ביום ראשון או בשבת, ונדחה לאחר שבת, מותר בשתי השבתות, בין קודם התענית, בין שאחריו. אומר, ממשיך המחבר, ויש מי שאומר, שנהגו לאסור כל שבוע שלפניו, חוץ מיום חמישי ויום שישי. בזמן שהמחבר פסק בדעה הראשונה, שאין שבוע שחל בו באותו שבוע, אם תשעה באב חל בשבת ונדחה, הדעה השנייה שהוא מביא, הוא אומר לו, יש איסור של שבוע שחל בו בשבוע לפני כן, ביום חמישי, ביום שישי, נוהגים להתיר לכבוד שבת. אבל בשבוע שחל בו, יש שבוע שחל בו גם כשזה חל בשבת. מפשטות הדברים של המחבר, היה משמע שאותו הדין שייך גם תשעה באב חל ביום ראשון. וזה מאוד קשה להבין. אומר המשנה ברורה לא. אם תשעה באב חל ביום ראשון, אז אין אפילו את המנהג הזה שנוהגים לאסור כל שבוע שלפניו. המנהג לאסור כל שבוע שלפניו זה רק אם תשעה באב באמת חל בשבת. מה יסוד המחלוקת הזאת? אם בעצם יש שבוע שחל בו כשתשעה באב חל בשבת. אז כאן יש מקום להסביר דבר מפורסם. הרי אנחנו פוסקים שצמים בתשעה באב, נדבר יותר מאוחר על החומרות שיש לנו בעניין עשירי באב. אבל בעצם, הרי למדנו שאומנם האש הוצתה בתשעה באב, אבל רוב ההיכל נשרף בעשירי. אז באמת, יום העשירי צריך להיות יום אבל גם כן. וידועה דעתו של רבי יוחנן, שאמר שאילו הייתי שם באותה תקופה, ואילו היה בכוחו לפסוק את ההלכה ולקבוע תאריך של צום בחודש מנחם אב, אומר רבי יוחנן, הוא היה מעדיף לקבוע את העשירי באב, שהרי רוב ההיכל נשרף, ובעצם לא בוכים על תחילת השריפה, בוכים על העובדה שאין בית המקדש, בית המקדש נשרף, אז לכן רבי יוחנן אמר, שאם הוא היה שם, הוא היה קובע את התענית בעשירי. ועכשיו יש מקום לדון. כשתשעה באב חל בשבת, ונדחה ליום ראשון, אז באמת אפשר להסתכל על זה בצורה כזאת, תשעה באב חל בשבת, וזה באמת תשעה באב, עם כל הדינים שאפשר לקיים אותם בשבת, אבל הצום נדחה ליום ראשון, ובעצם יום ראשון זה תענית תשעה באב שנדחית, וממילא אולי יש גם קולות של תענית שנדחה. שתי הלכות שהזכרתי, הם לא הנושא של השיעור הזה, אבל באמת שאלות חשובות, ויש בהן מחלוקת. בתשעה באב שחל בשבת, האם יש דיני אבילות בכלל באותה שבת? ובתשעה באב שנדחה ליום ראשון, האם יש מקום להקל יותר מאשר תשעה באב רגיל, בגלל שתענית נדחית. אבל בכל אופן, אפשר להסביר שתשעה באב זה באמת חל בשבת, ויום ראשון זה תענית נדחית. מצד שני, היה מקום להגיד, בעצם לא קיבלנו את דעתו של רבי יוחנן. לא פסקנו שתשעה באב חל בעשירי, אלא תשעה באב הוא בתשיעי. אבל באותה שנה שתשעה באב חל בשבת, אולי לכתחילה התקנה הייתה שדוחים את תשעה באב לאותה שנה, ובאותה שנה תשעה באב זה יום רגיל. אין שום הבדל בין תשעה באב לשמיני באב. עשירי באב זה באמת יום התענית. כמובן ההשלכות שהזכרתי לפני כן מאוד שייכות. אם אני לומד ככה, אז בעיקרון יום ראשון זה יום התענית, זה לא דין של תענית שנדחה וצריכים להחמיר כמו תשעה באב רגיל, ואילו בשבת אני אומר שאין דיני אבלות בכלל, ובנקודות האלה יש מחלוקת בפוסקים שאין כאן זמן ומקום לדבר עכשיו. אבל בכל אופן, כך אפשר להסביר את המחלוקת או שתי הדעות שמופיעות במחבר. מי שסובר שתשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון, אז הוא סובר שבאותו שבוע יש שבוע שחל בו. מי שסובר שלא, באותה שנה התענית נדחית ליום ראשון, ועיקר התענית זה ביום ראשון. זה לא מסתכלים על זה כדחייה, אלא כעשירי באב שזה יום תענית, ממילא אין שבוע שחל בו. זה כמו שבוע של שנה שתשעה באב חל ביום ראשון. הצד אחד די מפורש בדברי הרשב"א. הרשב"א אומר בתשובות. בחלק א' של התשובות, סימן תקוף ח', אומר הרשב"א, נראה לי שאין נוהג בו שום אבילות. הוא מדבר על שאלה דווקא, האם יש אבילות בשבת שחל תשעה באב. אז הוא אומר, דאמרינן מעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו. באותה שבת אומר הרשב"א, אין זכר לאבלות. באבלות ישנה שני, וכל שכן, דלגמרי עקרו המתשיעי ועוקמה, לכתחילו אומר, לגמרי עקרו, עקרו את תשעה באב באותה שנה, וכנראה קימו אותו בעשירי. וממשיך הרשב"א, ומעיקר היה ראוי לקבוע בעשירי כדאית האטם. לכתחילה בעצם היינו צריכים לתקן את תשעה באב בעשירי כמו שהבין רבי יוחנן, ולכן באותה שנה תשעה באב כאילו חל בעשירי באב, ממילא אין שבוע שחל בו. דיברנו על שבוע שחל בו, והחומרות שיש בין תשעת הימים לשבוע שחל בו. לפי מנהג אשכנז, בעצם העיר הפרי מגדים, שבעצם אין נפקא מינה בין שבוע שחל בו לתשעה באב, משום שכל הדינים שהזכרנו היום, בני אשכנז נוהגים להחמיר בהם מראש חודש. אבל אנחנו הבחנו שבכל זאת יש מקום להקל, כמו שהרמה הקל לעניין צודת מצווה, ולגבי המנהגים האחרים, באמת יש מקום לדון אם יש מקום לבני אשכנז להקל בתשעת הימים יותר מאשר שבוע שחל בו. באותו שבוע שחל בו, אז יש מקום לדון אם מותר ללבוש בגדי שבת בשבת, האם באמת נוהגים מנהגי אבלות, מעין מנהגי אבלות, גם בשבת. אומר המחבר בסימן, אותו סימן בהתחלה, בדין של ממעטים בשמחה, הרמ"א אומר שמותר ללבוש בגדי שבת בשבת של חזון. רק למי שיש לו אופרוף, יש לו נשואין. אבל הוא אומר, אין מחליפים ללבוש בגדי שבת, כי אם הקטונת בלבד. מותר להחליף חוצה. חוצה נחשבת בגד שראויה לשנות אותו לכבוד שבת, אבל לא הולכים בבגדי שבת באותה שבת. הערוך השולחן מאיר על כך, שאצלנו, בכל אופן בתקופה שלו, באירופה, הוא אומר, אצלנו יש שתי דורות או שלוש דורות שאין נוהגים כמנהג הזה בשבת חזון, אלא לובשים כל בגדי שבת. וגדולי הדור שהיו אז הניגו כן, באומרם שזהו כמרים אבלות בשבת בפרסיה. האורך השולחן כאן מזכיר גדולים שהתירו, המשנה ברורה נוקט במנהג מסוים, אומר המשנה ברורה, בקהילת קודש וילנה, נוהגים על פי הגרא, ללבוש בגדי שבת. החומרה שכתובה במחבר, ברמה, לא ללבוש בגדי שבת, הגאון אמר שזה לא במקום, משום שנראה הדבר כאילו אבלות בפרסיה. האורך השולחן מעלה השערה מעניינת בקשר לדין הזה. הייתה תקופה בעם ישראל, וגם היום יש מקומות שנוהגים ללבוש בגדי שבת אחרים לגמרי מאשר בגדי חול. למשל, מי שהולך עם שטריימל, מי שהולך עם מעיל ארוך דווקא בשבתות. אז זה מאוד מאוד ניכר ההבדל בין שבת לבין ימות החול. אבל אני מכיר בציבור שלי שרוב האנשים, או הרבה אנשים, אם בחוץ לארץ בוודאי יותר, שהולכים כמעט באותו לבוש בשבת מאשר בימות החול. אלה שהולכים לעבודה בחוץ לארץ, הרבה פעמים הולכים עם חליפה, כל יום עניבה, חוצה לבנה, במה שונה בגדי שבת מבגדי חול? רצוי כמובן לשמור בגדי שבת מיוחדים, שכנראה הם יותר יפים, יותר יקרים, יותר מתאימים לשבת. אבל מבחינה חיצונית, אנשים שרואים, לא רואים כל כך את ההבדל בין בגד שבת לבין בגד חול. בארץ, האנשים שהולכים עם חוצה לבנה ומכנסיים בשבת, אין הבדל ניכר בין סוג המכנסיים שהולכים בשבת לבין סוג המכנסיים שהולכים במות החול, בהרבה הרבה מקרים. אולי יש בוודאי מקרים שבן אדם נראה לגמרי אחרת. אבל יש הרבה מנהגים, הרבה שנוהגים, שאין, מבחינה חיצונית, אין הבדל גדול בין הבגדים. אומר ארוך השולחן, כשיש הבדל ניכר בין הבגדים, אז באמת יש בעיה לא ללכת עם בגדי שבת. משום שאז זה די נראה כאבלות בפרסיה. כאילו שאנשים יודעים שאתה לבוש אחרת מאשר כרגיל, בגלל שאתה נמצא במקצת אבילות, או באבילות ישנה. אבל אם באמת נוהגים שהולכים עם אותם הבגדים כל הזמן, ויש רק הבדל באיזה בגד יותר חשוב, יותר יקר, יותר יפה, אולי יותר חדש, אז אומר ארוך השולחן, באמת יש מקום לקבל את הפסק של שולחן ארוך. בקיצור, בגדי שבת, המחבר הלא מזכיר, הרמה אומר שנוהגים לא להחליף בגדי חול, אלא דווקא חוץ מאשר החוצה. אבל הבגדים האחרים הולכים עם בגדי חול, ואילו המנהג, נדמה לי שרוב הציבור היום, זה כפי מנהג הגרא, ללכת בבגדי שבת, כדי שלא תיראה כאבילות בפרסיה. אז ראינו היום שיש בכל זאת הבדל בין תשעת הימים לבין שבוע שחל בו, ואנחנו הבחנו היום בין דין שכתוב במשנה, לבין מחלוקות שיש בגמרא, ובין מנהגים אשכנזים וספרדים, הלכה למעשה, בשבוע שחל בו. כמובן, בכל נושא של תשעה באב, אנחנו מקווים שיבוא יום בקרוב, שכל הדינים האלה היו דינים מעניינים, ללמוד אותם, להבין מנהגים שפעם היו, אבל הקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה לשמחה ולששון.